אז תודה רבה שהצטרפתם רגע לפני שאני מתחיל ואני יעבור לפרק שהקלטתי. הפרק הזה כן יצא באיחור ולא עלו הרבה זמן פרקים כי השתדרגנו קצת בציוד, אז זה הולך להישמע קצת יותר טוב עכשיו, אז הקלטתי את כל הפרק הזה מחדש, כאילו את כל השאלות שלו, אז זה לקח קצת זמן. תודה רבה לכל מי שכן חזם בפגרה, ובאמת עכשיו יעלה פרק כל שבועיים, אז ממש תודה לכל מי שחזר ונהנה, ובואו נתחיל.
ננו חלל, אם נתניאל שוב.
אז היום אני מארח את דוקטור גנית פקובסקי מהמחלקה ליחסים בינלאומית באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום, שלום.
אז את בכלל התחלת מתחום שונה, רוב האנשים שהיו כאן בפודקאסט התחילו ממדעים המדויקים. איך בעצם הגעת ממדעי המדינה לחלל?
שאלה טובה. למעשה זה, אני חושבת שזה, הדרך שבה אני הגעתי לזה, זה שתמיד אהבתי את שני התחומים האלה גם יחד, גם את הצד ה, נקרא לזה המדעי או הטכנולוגי של החלל, חלק מזה למדתי עוד באיזושהי תוכנית מיוחדת כשהייתי בתיכון, ובמקביל מאוד אהבתי את העולם הזה של ביטחון, פוליטיקה עולמית, אסטרטגיה, ובאיזשהו שלב בסוף הלימודים שלי לתואר הראשון, שהיו בתחום של מדע המדינה, תקשורת, התוודעתי לעולם הזה שבעצם עושה שימוש בביטחון, באסטרטגיה, בתחום החלל, דרך עבודה משותפת. התחלתי אז לעבוד כעוזרת מחקר, שמי שהיום יושב ראש סוכנות החלל, פרופסור יצחק בן ישראל, אז הוא התחיל, בעצם סיים את תפקידו כראש מפאת, ועבר לאוניברסיטת תל אביב, לכהן כראש התוכנית ללימודי ביטחון, עבדתי כעוזרת מחקר שלו, וזה בעצם פתח לי צוהר לעולם שלם מרתק מאוד, שלמעשה אני עוסקת בו עד היום, שאפשר לי לחבר בין שני העולמות האלה, שאת שניהם אהבתי, ומאז אני עוסקת בתחום הזה, באמת בצד המאוד משמעותי של ההשפעה של הטכנולוגיה על החברה, וההשפעה של החברה, או הפוליטיקה, אם תרצה לקרוא לזה, על הטכנולוגיה.
באופן כללי, איפה את רואה את תעשיית החלל כיום?
אז אנחנו, אני ארשה לעצמי כחוקרת באוניברסיטה לעשות איזושהי רטרוספקטיבה, איזשהו מבט ככה יותר רחב, גם היסטורית וגם עכשווי. העיסוק בתחום החלל נולד בעצם, או העיסוק, בוא נקרא לזה המעשי, כן, לא המחקר המדעי של מה שנמצא בחלל. אסטרופיזיקה ואסטרונומיה היו כמעט משחר האדם התבוני, אבל העיסוק של מדינות, של חברות, בצד היישומי של תחום החלל נולד בגלל צרכים של מדינות, צרכים אסטרטגיים, בתוך כדי המלחמה הקרה. ואז בעצם רוב המחקר, הפיתוח, נעשו בתוך מוסדות המדינה לצרכים הללו, שאפשר אחר כך אם תרצה להרחיב על זה, ומהסיבה הזו היה מעט מאוד עיסוק בתעשייה, או היה מעט מאוד עיסוק שהוא עיסוק מסחרי. ואנחנו למעשה רואים שינוי מאוד גדול בשני העשורים, שלושת העשורים האחרונים, למעשה מאז שהמלחמה הקרה הסתיימה, והתמריץ, נקרא לזה ככה, הפוליטי או האסטרטגי, לעסוק בתחום החלל ירד. היו לזה עוד סיבות, אבל אנחנו רואים במקביל עלייה בעצם בעיסוק של תעשיות, של מסחר בתחום הזה, בין היתר כי המדינות פתחו את העסק הזה, זאת אומרת, פתחו, אפשרו להרבה יותר פעילות מסחרית להתרחש, גם הטכנולוגיה מאוד מאוד השתנתה, קפצה מדרגה, ותהליכים מאוד מורכבים שלא ניכנס אליהם כרגע, הגענו למצב שבעצם אם בשנות ה-80 היקף פעילות החלל הגלובלית היה משהו כמו 2-3 מיליארד דולר בשנה, היום אנחנו עומדים על מעל 400 מיליארד דולר בשנה, זה כולל גם את המדינות וגם תעשיות וגם חברות קטנות ומתפתחות וסטארט-אפים ואקדמיה, זאת אומרת אנחנו מקבלים איזושהי פעילות מאוד מאוד מורכבת ומקיפה, שקוראים לה, אם תרצה, האקוסיסטם של החלל, והמדינות הן חלק ממנו.
אז מה בעצם האינטרס של החברות הפרטיות להיכנס לשוק? זה הרי לא בדיוק תחום רווחי.
נכון, או יותר נכון צריך לראות בעצם באיזה תחומים אותן חברות פרטיות כן רואות רווח. באמת המניע המרכזי של השוק הפרטי זה ביזנס, זה לייצר בעצם הון, לייצר רווחים באמצעות עסקאות. אז למעשה כשאנחנו מסתכלים על תחום החלל, ואנחנו רואים את הפעילות של החברות הפרטיות, אנחנו יכולים לזהות בעצם איפה הן רואות את מקורות הרווח העיקריים. גם היום כשאנחנו מדברים על שוק חלל בהיקף, כמו שהזכרתי קודם, יש תחומים שהם יותר ממוסחרים, ויש תחומים שהם פחות ממוסחרים. התחום המשמעותי והגדול ביותר, זה הנושא הזה של תחום התקשורת הלוויינית בעצם, שהוא כבר התחיל להתפתח עוד בשלבי המלחמה הקרה, גם כי היה לזה ביקוש, וגם כי זה היה תחום שפחות איים על המדינות, או לא פגע ביתרונות או בעליונות הטכנולוגית האסטרטגית שלהם. וזה גם התחום הכי משמעותי היום. אבל בהדרגה אנחנו רואים עוד תחומים שהולכים ומתפתחים, כמו שיגור מסחרי, כמו שימושים בתחומי החישה מרחוק, הרבה מעבר למה שרק מדינות צורכות, או למעשה ככל שהטכנולוגיה נעשית יותר זולה ויותר אפשרית, ויש גם יותר שימושים בה, אז גם מדינות הופכות להיות לקוחות. זאת אומרת, החל ממדינות שאין להן את היכולת או את הרצון לפתח משלהן, והיום השוק הזה יותר נגיש להן והן יכולות לקנות ולהפוך להיות לקוחות, ועד מדינות שבחלק מהדברים לא מעוניינות לשאת בעלויות ובניהול פרויקטים ובדברים מסוימים, מעדיפות לעשות מה שנקרא מיקור חוץ ולקנות בשוק הפרטי. אז ועדיין אנחנו יכולים לראות שישנם תחומים שהחברות הפרטיות בכלל לא נכנסות אליהם כרגע, כמו למשל הרבה מהפעילות הביטחונית, או חלק ניכר ממנה. נושא של מערכות ניווט לווייניות, הקמה של תשתית כזו זה בדרך כלל תשתיות מדינתיות, ולא השוק הפרטי. השוק הפרטי נמצא במקום שבו הוא יכול להפיק רווח, והמדינה נמצאת במקום שאין רווח ויש צורך, או במקום שיש צורך בתשתיות.
עכשיו יש גם טרנד של תיירות חלל, את רואה את זה בתור טרנד זמני או משהו שישאר איתנו?
לא, אני חושבת שזה דווקא ימשיך, אני זוכרת לפני קצת פחות מעשור, בערך ב-2014, הייתה תאונה מאוד קטלנית בחברה של ריצ'רד ברנסון, שעתיד בקרוב לטוס על המערכת שלו. זה היה ספייסשיפ 2, שהייתה לה, חוותה איזושהי התרסקות באחת מטיסות הניסוי, והטייס נהרג, והטייס משנה נפגע מאוד קשה. ואז הייתה המון ביקורת על המיזמים האלה, כולל אמרו, זהו, עכשיו זה ייגמר, זה לא יקרה יותר. ואני אמרתי שאני לא מסכימה עם זה, זאת אומרת, זה משול לתינוק שמתחיל ללכת ונופל. אז מה, נגיד לו שלא ימשיך ללכת יותר? זה חלק מהתהליך, גם מסתכל על האחים רייט, שבתחילת המאה הקודמת המציאו בעצם את עולם התעופה. היו להם הרבה מאוד כישלונות בדרך. אז הכישלונות לא צריכים להרתיע, ואני חושבת שאם יש יש עניין, ואם יש התכנות כלכלית, זה יקרה. מספיק שנסתכל על עולם התעופה, וכמה זמן עבר מהרגע שהאחים רייט הוכיחו את היכולת לדעות במקרה שלהם, כן, ואחרי זה גם לטוס, בתוך שני עשורים כבר חצו את האוקיינוס, ואחרי זה בזמן קצר לאחר מכן כבר היו טיסות מסחריות, בהתחלה רק לעשירים, אבל היום זה דבר שכמעט כל אחד יכול להרשות לעצמו, לפחות למרחקים קצרים ולפרקי זמן קצרים. אז אני חושבת שאותו דבר אנחנו נראה גם ביחס לחלל. זה יתחיל כדבר מאוד מורכב לאמיצים, ולכמובן למי שהממון מצוי בידם, ואני מאמינה שבאיזשהו זמן שאני לא רוצה ככה להתנבא כרגע מתי זה יהיה, אבל אני חושבת שאולי אפילו הילדים שלי, אולי הנכדים שלי, זה כבר יהיה משהו יותר נגיש ויותר אפשרי, גם מבחינת ממון וגם מבחינת בטיחות. וברנסון עצמו, אגב, אחרי התאונה הזאת, אמר שבאמת עד שלא יהיה, הדבר הזה יהיה מאוד 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 בטוח, הוא לא יסכים שזה יהפך להיות ככה מוצר, והוא גם אמר שהוא ינסה את זה על עצמו, והוא אכן עומד לעשות את זה בקרוב.
יכול להיות באמת אם הטיסות לחלל לא ילכו טוב, אנחנו נראה איזושהי יצירה?
לא, תמיד שיש איזשהו משבר, אז עוצרים רגע, בודקים, לומדים, יש הרבה מאוד מה ללמוד מהכישלונות, אבל עברת את זה בעצמך, עצירה ולא הפסקה. אז יכול להיות שתהיה איזושהי עתה, גם כשאנחנו מסתכלים על הטיסות המאוישות המדינתיות, אז אנחנו רואים שכל פעם שהיו תאונות, זה נעצר לאיזשהו פרק זמן, עד שבחנו, בדקו, תקנו, והמשיכו הלאה.
אז מה בעצם האינטרס של מדינות להגיע לתחום החלל? יש כאן מספיק בעיות גם בכדור הארץ.
זה מכניס אותנו לעולם תוכן אחר לגמרי בתחום של יחסים בינלאומיים, של פוליטיקה עולמית, שעוסק בכלל בשאלה של מניעים של מדינות לפעול, לפתח, להשיג לעצמם יכולות. אני אגיד רק במאמר מוסגר, שבמקרה של החלל, בדומה לתחומים טכנולוגיים אחרים, הוא הפך להיות סמל וגם אמצעי של עוצמה. ובאמת שאנחנו מסתכלים היסטורית, לא רק על החלל, אז לכל תקופה יש את האמצעים, את הסמלים שלה לעוצמה. וכשזה חלק מהשיח, ובעיקר על רקע של איזשהו תחרות, איזשהו סכסוך בין מעצמות שמתחרות ביניהן, ועל מה הן מתחרות בדרך כלל? הן מתחרות על עוצמה, הן מתחרות על מעמד, הן מתחרות על היכולת להשפיע, להוביל. אז כשזה נעשה על רקע של תחרות כזאת, אז זה מועצם עוד יותר, הצורך הזה לצבור את האמצעים ולהפגין את הסמלים. ותקופת החלל או התפתחות עידן החלל הייתה בדיוק על הרקע הזה של תחרות מאוד מאוד גדולה בין בין שתי המעצמות במלחמה הקרה, על רקע של נקרא לזה מרוצי חימוש גרעיניים וטילים, שהחשש היה שככל שמרוצי החימוש האלה התקדמו, העולם עשו להידרדר שלא מתוך כוונה ורצון לאיזושהי מלחמה או מצב מאוד מאוד של איום קיומי. ואז למעשה עולם החלל שימש איזשהו נתיב חלופי לנתב את אותו מאבק בין המעצמות לשם. אז אם אנחנו מסתכלים על הרצון המקורי, מה הניע את המעצמות להיכנס לנושא החלל, זה נטוע עמוק מאוד במאבק הזה, היה שם גם צורך מעשי במודיעין, אחד על השני, צד אחד על הצד השני, ואז בעצם היכולת לתצפת, לאסוף מידע מהחלל על המדינה השנייה היה מאוד מאוד משמעותי, אבל מה שהיה הרבה יותר משמעותי בתחרות במאבק ביניהן, היה הצורך הזה להפגין לעולם מי יותר טובה, מי השיטה שלה, השיטה הממשלית שלה, היכולות ניהול שלה, החברה שלה, הכלכלה שלה, הרבה יותר מתקדמת והרבה יותר טובה, וזה נעשה במשך קרוב לשני עשורים דרך הישגים בתחום החלל. איך אנחנו יודעים מה היה היחס בין הדברים הללו? כשאנחנו מסתכלים למשל על התקציבים שהשקיעו האמריקאים. אז בשיא פרויקט אפולו, בערך 3/4 מההשקעה של ממשלת ארצות הברית בחלל, הלכה על חלל אזרחית, כלומר לתוכנית אפולו הפומבית, המוחצנת. ורק רבע מתקציבי החלל של ארצות הברית הופנו אז לביטחון. אז זה מלמד אותנו מה בעצם היה הטריגר, מה הייתה המוטיבציה המרכזית. היום המוטיבציה היא יותר מורכבת, היא עדיין נמצאת תחת מה שאמרתי קודם, אמצעים וסמלים של עוצמה, זה לא השתנה, אבל כן התמהיל השתנה, וגם השימושים. החלל או המידע שנוצר בחלל, המידע שעובר בחלל, הופך להיות היום משהו שהוא נדרש כמעט לכל פעילות שאנחנו מקיימים, פעילות אנושית חברתית. זה דרוש לביטחון כמובן, זה דרוש לתקשורת, זה דרוש לצריכת מדיה, לתחבורה וניווט ואפילו דיוק של זמן, לניהול מערכות פיננסיות, אם אנחנו ממשיכים את מימד הזמן, לנהל משאבי טבע ועוד 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 דברים. אז יש פה גם היבטים של מוטיבציה מעשית מאוד, אבל גם היבטים של מוטיבציה יותר, נקרא לזה סמלית או מעמדית, ובעצם אנחנו יכולים לדגום כל תוכנית חלל של מדינה, ולראות באיזה פרויקטים היא מעורבת, כמה כסף היא משקיעה, לאן הכסף הזה הולך, כדי בסופו של דבר להבין מה המוטיבציה. ויש שונות גדולה בין המדינות השונות. זה לא דבר מונוליטי, זאת אומרת, לא כולם נוהגים אותו דבר.
ארצות הברית מתחילה להיכנס חזק לתחום החלל אחרי שהשנים הקודמות כמעט ולא היו תוכניות. יש קשר בעצם לזה שסין והמזרח מתחילות לנסות בעצם להגיע לחלל?
כן, אני חושבת שאתה מצביע על נקודה מאוד מעניינת שמתחברת למה שבאמת אמרתי קודם. אז באמת ארצות הברית מאוד הובילה בתחום החלל, וראינו את המימד, כיצד השפיע בעצם, נאמר את זה כך, כיצד השפיע התחרות בין המעצמות במלחמה הקרה. אחרי זה, כשהמלחמה הקרה הסתיימה, הצורך אחת, אז ראינו את ככה בהתחלה איזושהי ירידה בתקציבים, ואחרי זה הפנייה לתקציבים באמת גם בתחום החלל, אבל לתחומי עניין מעט שונים, והרבה מאוד לפיתוח באמת של העולם המסחרי. רק נאמר שארצות הברית היא עדיין המדינה הכי דומיננטית היום בתחום החלל. מה שארצות הברית משקיעה בתחום החלל זה יותר ממה שכל המדינות האחרות משקיעות גם יחד. אז סכום מאוד מאוד משמעותי. כן אפשר לומר שככל שהמתח הבין מעצמתי חוזר להיות גורם משמעותי בפוליטיקה העולמית, זה יכול להיות, אנחנו רואים את זה קורה, ככל שאנחנו רואים שהמתח הבין מעצמתי חוזר להיות גורם משמעותי בפוליטיקה העולמית, אנחנו רואים את זה בתחום החלל, כמו שאמרת באמת, בין ארצות הברית לסין, אבל גם בין ארצות הברית לרוסיה, בכל שמתקיימת התחרות הזאת ביניהם, היא הולכת ומתעצמת, בהינתן שהחלל הוא עדיין סמל, והוא עדיין אמצעי לעוצמה, אז אנחנו רואים את זה חוזר ומקבל ביטוי, גם בתחום החלל, באופן קצת שונה ממה שהיה נהוג בתקופת המלחמה הקרה, אבל זה באמת חלק ממה שאנחנו חוקרים, אני חוקרת בהקשרים הללו, מה באמת השוני וממה השוני הזה נובע. אבל בהחלט אפשר לומר שארצות הברית מתאימה את עצמה למה שהיא רואה שקורה מסביב. ובעשור האחרון היא באמת התלבטה בין, אם בכלל, לשים יעד של ירח ומאדים, או ירח או מאדים, ובעצם בסופו של דבר מתוך ההתלבטות הזאת הכיוון כרגע הוא לשוב בחזרה על הירח, אבל מתוך מטרה לדלג ממנו למאדים, וגם לעשות את זה בצורה אחרת, לא לבוא לבקר, כי זה משהו שארצות הברית כבר הוכיחה שהיא יכולה, אין לה שום עניין לחזור על הסד פעם נוספת, אלא לייצר נוכחות יותר קבועה ולהשתמש בירח כפלטפורמה להתקדם הלאה עמוק יותר אל מאדים, למרות שכרגע אין לה תוכנית ספציפית בנושא הזה של מאדים.
מדברים הרבה מאוד זמן גם על בסיסי ירח, יכול להיות שנקום מחר בבוקר באמת ונראה פתאום בסיסים בירח?
תראה, הפרשנות של מהו בסיס ירח היא מאוד מאוד רחבה. אני אומר את זה כך, אני חושבת שאנחנו הולכים לקראת נוכחות קבועה של בני אדם על גורמים שמימיים. אני חושבת שהנוכחות הזאת תהיה בראש ובראשונה בהקשרים אסטרטגיים, אבל לאו דווקא ביטחוניים, אלא יותר הקשרים כלכליים. כשאני חושבת שהחזון ארוך הטווח, יותר מאשר בסיס כזה או אחר, הוא פשוט לייצר ולהרחיב את הכלכלה שמתקיימת היום על כדור הארץ ועושה שימוש בחלל לכלכלה שרואה במרחב החלל משהו שהוא חלק אינטגרלי ממה שקורה על כדור הארץ. זאת אומרת, כלכלה אנחנו רואים את זה באסטרטגיות של המדינות המובילות בתחום הזה, גם בארצות הברית, גם בסין, גם במדינות אחרות, מכנים את זה סיז לונר אקונומי. זאת אומרת, ככל שהכלכלה הופכת להיות יותר משולבת, והפעילות בחלל היא לא נעשית רק כדי לתמוך בכדור הארץ, אלא הפעילות בחלל תקבל גם מימד עצמאי משלה, משולב בפעילות על כדור הארץ, אז באמת אנחנו נוכל לראות דברים מהסוג שאתה מתאר, עם נוכחות קבועה, מתמשכת, שוטפת של בני אדם, שמקיימים ביניהם חיים חברתיים, מסחריים, עם אספקטים גם של ביטחון וגם של כלכלה. אנשים של יחסים בינלאומיים ומדע המדינה כמוני, זה מרתק, כי זה בעצם מכניס אותנו לתקופה שבה אנחנו נראה הרבה מאוד עיסוק בפיתוח של מנגנונים, של פרקטיקות התנהלות, של הגדרת מותר ואסור, שזה ממש, שזה בדיוק לב ליבו של התחום שלנו, שכמובן הטכנולוגיה עצמה מאוד מאוד נדרשת למנגנונים, בעצם דרוש לה מנגנונים כאלה.
בשנים האחרונות ארצות הברית שמה את הידע שלה בחברות פרטיות. אין בעצם סכנה שהם יעברו למדינה אחרת?
כן, בוודאי. זאת אומרת, אנחנו באמת רואים, זה אגב לא רק בתחום החלל, זה גם בתחומים אסטרטגיים אחרים, זה העניין הזה שבעצם מוקדי החדשנות לא נמצאים באופן בלעדי בתוך מוסדות המדינה, ב בין אם המדינה היא זו המממנת את המחקר והפיתוח בחברות פרטיות, ובין אם פשוט נוצרת חדשנות כזו והמדינה רואה את עצמה כלקוח. זה באמת אחד האתגרים של מדינות דמוקרטיות עם כלכלות קפיטליסטיות, שבעצם מוקדי הידע שלהם, שהם חלק ממרכיבי עוצמה, נמצאים לא בשליטה מוחלטת של המדינה. והאתגר באמת הוא יותר מאשר לשמור אותם בתוך המערכת הלאומית, כמו לשמור אותה או לפתח את המחויבות, את הנכונות, לרתום את היכולות, את הידע, את המאמצים, לטובת האינטרסים הלאומיים של המדינה. ואפשר לתת גם דוגמאות לזה, זאת אומרת, עד כמה מחויבת חברת SpaceX האמריקאית, שבעצם נמצאת בארצות הברית, לאינטרסים של ממשלת ארצות הברית. היא לא חייבת לצאת מארצות הברית, כדי לא להיות מחויבת באופן מלא לארצות הברית. יכולה לייצר אג'נדה משלה. ואני חושבת שהאתגר הגדול של הממשל באמת, זה איך לטפח את הקשרים באופן כזה, בין התעשייה ובין הממשל, שתהיה כמה שיותר הלימה בחזון, בשאיפות ובראייה הכוללת.
דיברנו על נאסא, אבל יש גם את האיחוד האירופי, שגם לא יש סוכנות חלל משלה. איפה היא בעצם בתוך כל העניין של עסקי חלל? אנחנו כמעט לא שומעים עליה.
אוקיי, אז בוא נעשה רגע הסתכלות ככה יותר מאשר על אני אקח את השאלה שלך ואני אנצל אותה לדבר על עוד כמה דברים בהקשר הזה. אז באמת, בוא נסתכל ממה העולם הזה מורכב, או ממה הפוליטיקה הזאת מורכב. בזמנו, כשאני הייתי ככה בתהליכים של לימודים מתקדמים, דוקטורט וכו', אז בעצם כשחשבנו על המרוץ לחלל, אז באמת דיברנו על בעיקר, מה שהיה עולה בראש זה ארצות הברית, ברית המועצות, ושני שחקנים גדולים. אחד הדברים שאני עשיתי במחקר שלי, עסקתי במושג שנקרא מועדון החלל, שזה מושג שהרבה פעמים משתמשים בו, אבל לא הייתה לו בעצם הגדרה או התייחסות יותר מושגית, מה זה כולל ומה זה אומר. ודרך המחקר שביצעתי בנושא הזה של מהו אותו מועדון, מה הוא מספק למעצמות, מי החברות בו, איך אפשר להיכנס אליו, בעצם השיח אפשר היה לראות, להשתמש בעצם במסגרת הזאת, כדי להבין שיש הרבה יותר שחקנים מאשר איזה שהם שני ענקים שנאבקים אחד בשני. ושגם בתקופת המלחמה הקרה, המרוץ לא התנהל בין שניים, אלא בעצם התנהל בין מספר של שחקנים. אמנם למעלה היו ארצות הברית וברית המועצות, אבל למטה בעצם היו עוד מעצמות. אם אמרתי קודם שבכל תקופה יש את האמצעים ואת הסמלים שלה לעוצמה, אז כל מדינה שרואה את עצמה כמעצמה, כל מדינה שרואה את עצמה חייבת לשמור על מעמד או לשדרג את המעמד שלה, מסתכלת על המציאות ומנסה לזהות את אותם אמצעים או אותם סמלים שדרכם היא תוכל באמת גם באופן מעשי וגם באופן סמלי לבסס את הטענה שלה שהיא צריכה להיות חלק מאותה קבוצה של מעצמות. ובאמת ככל שהחלל הופך להיות דבר כזה, אז אנחנו רואים את המדינות שרואות את עצמן במעמד של מעצמה, ולחילופין רוצות לקבל מעמד של מעצמה, מתחילות לפתח תוכניות חלל. אז אנחנו ראינו את צרפת ואת בריטניה בהתחלה, ואת יפן והודו וסין כמובן. אז ככה שזה ככה לתת איזושהי מעטפת יותר כללית למה ששאלת. שאלת ספציפית על אירופה או על האיחוד האירופי, אז בואו נעשה גם בזה איזשהו סדר. באירופה המצב שלה הוא די מורכב. יש לנו החל ממדינות פרטניות, כמו צרפת, גרמניה, איטליה, בריטניה, כלומר, יש לנו מדינות שיש להן עניין פרטני בתחום החלל, ויש להן סוכנויות חלל משלהן, וגם חלק מהתקציב שלהן, הן משקיעות לטובת תוכנית החלל הלאומית. במקביל, קיימים לנו ארגונים שהם ארגונים כלל אירופיים, שעוסקים בתחום החלל. ופה יש שניים. הארגון הראשון זה סוכנות החלל של אירופה, בדרך כלל אנחנו קוראים לה ESA, European Space Agency, היא לא מקבילה לאיחוד האירופי. זה חשוב רגע ככה לשים לב לזה. נכון. נכון, הארגון, האיחוד האירופי הוא מסגרת התארגנות של מדינות, של חלק ממדינות אירופה, באופן כללי לא קשור לחלל, ולא כל מדינות אירופה חברות באיחוד האירופי. הנה, אנחנו יודעים שבריטניה לאחרונה יצאה מהאיחוד, שוויץ מעולם לא נכנסה לאיחוד, אוקיי? זה ככה שתי דוגמאות. ולאיחוד האירופי הוא משקיע גם כסף בחלל. במקביל, יש לנו סוכנות החלל האירופית שהזכרתי אותה קודם, שהיא בעצם תולדה של שני גופים שהוקמו בשנות ה-60 באירופה, לטפל ייעודית בנושא החלל, התמזגו יחד בשנות ה-70, ויצרו את סוכנות החלל של אירופה. למה חשוב לעמוד על הדפויות האלה? כי הסוכנות היא גוף עצמאי מהאיחוד, והחברות בה הן לא בהכרח חברות באיחוד האירופי. זאת אומרת, למשל, שוויץ, בריטניה, שהן לא חלק מהאיחוד, הן חלק מסוכנות החלל של אירופה, ויש לה אג'נדה משלה, ויש לה הנהלה משלה, ותוכניות משלה. בשנים האחרונות, בעשור האחרון, ככל שהאיחוד האירופי יותר מתעניין בחלל, מכל אותן סיבות ומגמות שמנינו אותם קודם, אז יש אפילו מתח בין האיחוד האירופי לסוכנות החלל של אירופה, מי באמת המוביל, איפה הכסף מתנהל וכו'. ובהרבה דברים היום, סוכנות החלל היא זרוע ביצוע של האיחוד, אבל היא לא שייכת לאיחוד בגלל האלמנט העצמאי שיש לה, ובגלל העובדה שחלק מהחברות בה הם לא חלק מהאיחוד. אבל אירופה ככלל היא שחקן משמעותי בתחום החלל, והיא משקיעה בערך סדר גודל של 6-7 מיליארד דולר בשנה בתחום החלל, חוץ מאשר התקציבים הלאומיים של מדינות, שזה לתקציבים קצת יותר צנועים. אז ככה, אבל ניתן רגע איזשהו יחסיות של העניין להבין, תקציב החלל של ארצות הברית, האזרחי והביטחוני ביחד, הוא מעל 40 מיליארד דולר בשנה. זאת אומרת שאירופה משקיעה פחות מרבע מזה.
איך באמת עובד התקצוב של סוכנות החלל האירופית? נעשה המימון שלה היא בעצם דרך ממשלת ארצות הברית, איך זה עובד בעצם סוכנות החלל האירופית?
אז עוד פעם, התקצוב של סוכנות החלל האירופית מגיע משני מקורות מרכזיים. הוא מגיע מכספים שהחברות בסוכנות החלל מעבירות, אוקיי? למשל, בסוכנות החלל של אירופה, אם אני זוכרת נכון, יש כרגע 22 מדינות חברות. אז כל מדינה, אם היא חברה, חלק מהחברות זה תקציב, ובעצם העברת חלק מהתקציב. עכשיו, יש חלק קבוע שהן חייבות לתת, ויש תקציבים נוספים. ככל שמדינה יותר מעוניינת להיות משמעותית, משפיעה, לקבל בחזרה מכרזים לתעשייה שלה, ככה היא משקיעה יותר. המדינות שמשקיעות הכי הרבה בסוכנות החלל של אירופה, זה צרפת, גרמניה, איטליה ובריטניה. אבל גם האחרות משקיעות. במקביל, כמובן, לזה שלפעמים הן גם משקיעות בתוכניות לאומיות משלהן. חוץ מזה, בגלל שסוכנות החלל של אירופה היא לפעמים גם זרוע ביצוע בפרויקטים מסוימים של האיחוד האירופי, אז גם האיחוד מעביר לה חלק מהסכומים, או חלק מהפעילות שלה בעצם ממומן בכספים של האיחוד האירופי.
אז למה בעצם שיהיה להם גם סוכנות חלל אירופה? וגם סוכנות מדינית, הרי דיברנו על זה שכל מדינה רוצה בעצם לשמור את כוחה לעצמה.
נכון, אז באמת, אז אנחנו צריכים בגדול להסתכל באופן כללי ומופשט, בעצם אנחנו אומרים שמדינות מעוניינות ביכולת הסתמכות עצמי בתחומים מסוימים, או מדינות מסוימות מעוניינות ביכולות עצמאיות. זה יכול להיות ממניעים של ביטחון, זה יכול להיות ממניעים של מעמד, זה יכול להיות ממניעים כלכליים. אז זה מבחינת המסגרת. עכשיו אנחנו צריכים לקחת מדינה-מדינה, ולראות מה קורה שם. יכולות להיות לנו מדינות שהעניין שלהן בחלל הוא מאוד מאוד נמוך לטובת הצרכים שלהן, ואז רוב הכסף ילך באמת לסוכנות החלל של אירופה. שוויץ למשל היא מקרה כזה. כמעט כל הכסף של סוכנות החלל, או משרד החלל בעצם, של שוויץ, הולך לסוכנות החלל האירופאי. בשוודיה למשל, זה מתחלק כמעט חצי חצי. צרפת, זה הרוב הולך דווקא לסוכנות החלל הצרפתית, נס, וחלק פחות, וחלק נמוך יותר הולך לסוכנות החלל האירופאי. זה נוגע באמת לאותן מוטיבציות יותר רחבות של המדינות הללו. אבל זה כבר מצריך היכרות יותר מעמיקה עם מדינה כל מדינה ומדינה, לנסות להבין מה משחק שם תפקיד. אז חלק מזה נוגע להסברים מאוד חומריים של מה היא צריכה באותו רגע ואיך נכון מבחינתה להשיג את זה. חלק מזה נוגע גם לתרבות האסטרטגית שלה, איך היא תופסת את הזהות שלה, איזה מעמד היא רואה לעצמה במערכת הבינלאומית מחוץ לאירופה וגם בתוך אירופה. וזה משליך מאוד בסופו של דבר על המדיניות בפועל.
עד כמה שאפשר לדבר על זה, אין לנו תוכניות חלל גדולות כמו נאסה, איפה באמת ישראל על המיקום של תוכניות החלל שלנו?
אני חושבת שזה גם לא נכון להשוות את ישראל לנאסה. יותר נכון אולי להשוות את ישראל למדינות קטנות, אחרות, עם כל ההסתייגויות כמובן. אז באמת ישראל, המוטיבציות של ישראל להיכנס לתחום החלל נטועות חזק מאוד במימד הביטחוני, בסוף שנות ה-70, עם הסכמי השלום בין ישראל למצרים, שבעצם מייצרים לישראל קושי מודיעיני מאוד גדול, לעקוב ולפקח אחר ההסכם, כדי להימנע מהפתעה אסטרטגית נוספת נוסח מלחמת יום כיפור. ואחד הפתרונות שמגיעים אליו זה בעצם לוויינות, כי לוויינות תצפית אין בה משום הפרת ריבונות של מדינה, ולכן זה עשוי להביא לישראל את אותו מודיעין שהיא זקוקה לו כדי למנוע בעצם הפתעה. זה ככה, משם זה בעצם מתחיל, ומתוך איזושהי הבנה שישראל צריכה עמידה מסוימת של עצמאות, של הסתמכות עצמית, גם המצב הספציפי של פעילות החלל העולמית בשלב הזה, ברור שצריך לפתח את לפחות חלק מהיכולות לבד בישראל, וככה בעצם ישראל מוצאת את עצמה עם יכולת פיתוח של לוויינות תצפית, שיגור לפחות למסלולים הקרובים לכדור הארץ, ככה, שבאמת עונים על הצורך של ישראל, ומאוחר יותר גם דברים נוספים, אבל זה בעצם המוטיבציה המרכזית של ישראל, וככל שהתקדמה הפעילות הגלובלית בתחום החלל, נהיה יותר פעילות מסחרית, יש יותר שימושים, אז יש גם יותר עניין בישראל להרחיב את הפעילות הזאת גם לתחומים הללו, ובאמת לפני בערך עשור הותנעה בישראל גם תוכנית חלל אזרחית, שלמעשה אנחנו רואים את המימוש שלה, או לפחות המימוש החלקי שלה, כי היא לא קיבלה את כל התקצוב שהיה דרוש לה, היא קיבלה בערך בין רבע לשליש, אבל אפשר לראות את המימוש החלקי שלה בתוכניות העבודה של סוכנות החלל בעשור האחרון.
למדינת ישראל יש הרבה פרויקטים משותפים, כמו האיחוד האירופי וארצות הברית. זה בעצם מפריע לנו בתור מדינת ישראל.
להפך, התחום החלל נתפס כתחום שמאפשר לקדם את הדיפלומטיה. זה אפילו, יש לזה אפילו מושג שנקרא דיפלומטיית חלל, ודווקא דיפלומטיית החלל של ישראל היא משהו שנתפס גם במשרד החוץ, גם במקומות אחרים, כמשהו שמקדם את ישראל קדימה. הוא גם חושף את היכולות הטכנולוגיות המתקדמות, שזה נושא מאוד משמעותי שמחזק את המיצוב הישראלי בחוץ, זה גם מחבר בין תעשיות, יש לזה גם ערך כלכלי מאוד מאוד גדול. לא, זה בדיוק שיתופי פעולה בינלאומיים, זה כלי משמעותי גם בדיפלומטיה, גם במדיניות ביטחון וגם במדיניות כלכלית של מדינות, והחלל הוא תחום, בהחלט שאפשר להביא את הדברים האלה לידי ביטוי.
נראית, אנחנו פשוט עוד מעט מתקרבים לסיום, יש עוד משהו שאת רוצה שנדבר עליו שלא שאלתי אותך, שאת כן רוצה לדבר עליו?
כן, אני הייתי רוצה דווקא לנצל את העובדה שאני מדברת איתך ככה כנציג הדור הצעיר, אם נקרא לזה ככה, ולאפשר לעוד צעירים לחשוב על החלל בצורה באמת יותר ככה מורכבת, לגבי האפשרויות שיש להם להשתלב בתחום הזה בעתיד. לרוב כשאנחנו חושבים על לעבוד בתחום החלל, אז זה או להיות אסטרונאוט או אסטרונאוטית, או מהנדס או מהנדסת, אולי חוקר או חוקרת בתחומים של אסטרופיזיקה וכולי, אבל כמו שאמרתי קודם, החלל הוא דבר מאוד מאוד מורכב, מגוון, רב תחומי, ואפשר לעסוק בתחום החלל במגוון מאוד מאוד רחב של מקצועות, ודווקא עכשיו יש הרבה יותר הזדמנויות, ובשנים הקרובות יהיה עוד יותר הזדמנויות לעשות את זה, ולשלב אהבות או תשוקות מקצועיות מכל מיני כיוונים, כמו למשל המסלול שאני בחרתי בו, שמאפשר לי לחבר את העניין המאוד מאוד גדול שיש לי בחלל, עם תחומים שאולי בתחילת השיחה שלנו אפשר היה לחשוב מה זה קשור בכלל, פוליטיקה, אסטרטגיה, ביטחון, כלכלה, איך זה נוגע לחלל. אבל אני חושבת שהרבה מאוד דווקא מהעוסקים בתחום הזה, בצד ההנדסי והמדעי שלו, זקוקים לאנשים עם ידע בתחום של כלכלה, בתחום של מדיניות, תחום של משפט, אפילו אולי ביזנס, וזה, וככה בעצם אפשר לחבר בין הדברים בצורה טובה. לא חייבים להיות מהנדסים או מהנדסות, לא חייבים ללמוד, למרות שאני מאוד בעד, כן? ללמוד פיזיקה ומתמטיקה, וגם אני למדתי את זה, וזה משרת אותי עד היום. אבל אני חושבת שלפחות יש מה לעשות בתחומי הידע האחרים, אם תרצה לקרוא לזה ככה, ודווקא ככל שאנחנו מסתכלים על העתיד, על כלכלת החלל שהולכת ומתפתחת, יהיה צורך אז במקצועות רכים יותר, בוא נקרא לזה ככה, מהצד, אני קוראת לו מהצד השני של הקמפוס, של מדעי החברה, של מדעי הרוח, של כלכלה, של משפטים, כדי באמת למנף את העיסוק המדעי הטכנולוגי ההנדסי בתחום החלל. אז זה ככה המסר שהייתי רוצה שיצא החוצה.
אני גם אגיד שזה גם הכיוון בתוכניות החלל השונות, לשלב לא רק מהנדסים, אנשים גם במקצועות מדעי הרוח, שזה כיוון ייחודי שלא חשבנו משנים. לפני כמה שנים, אם הייתי אומר את זה, היו צוחקים לי בפרצוף.
נכון, תשמע, אני רואה את זה גם בישראל. כשאני התחלתי, אני הייתי היחידה שעסקה בתחומים האלה בארץ, היום יש עוד. הדוקטורט שלי, הדוקטורט הראשון בארץ בתחום של מדיניות חלל, היום יש הרבה יותר שעוסקים בזה, מבינים את הצורך הזה, ומתפתחים בתוך התחום הזה, וזה ממש כיף לראות את הקהילה הזאת הולכת וגדלה, ואת עולמות התוכן. אפילו אנחנו רואים היום אדריכלות שעוסקת בנושא של חלל. אז ככה שכמעט כל תחום מהתחומים, תחומי העיסוק האנושיים, אפשר למצוא לו גם ביטוי בחלל. אז אני חושבת שזה איזשהו מסר מאוד חיובי למי שמקשיב לנו, חולם או חולמת יום אחד להיות בתחום הזה, אבל ככה אולי יש דברים שחשים שזה קצת מאיים, או לא יודעים איך הם יכולים בדיוק להשתלב בזה. הייתי אומרת, קודם כל תחשבו מה אתם הכי הכי אוהבים ורוצים לעשות, ואז תמצאו את הדרך לעשות את זה בתוך החלל. כי יש פה מגוון מאוד מאוד גדול של תחומי עיסוק.
את גם התמנית לא מזמן לפדרציה העולמית לאסטרופיזיקה.
נכון, הפדרציה העולמית לאסטרונאוטיקה, כנציגת סוכנות החלל.
שזה קצת מה זה אומר למי שלא מכיר?
הפדרציה היא בדיוק גוף שממחיש ככה את כל מה שדיברנו בשיחה הזאת. זה ארגון שקיים מימי המלחמה הקרה, הוא קם על ידי מדענים כדי על רקע אותה מתיחות ותחרות להמשיך ולקיים שיתופי פעולה מדעיים, והוא לא ארגון מדינתי, הוא ארגון שהחברים בו הם כל השחקנים הרלוונטיים בתחום החלל. כלומר, יש בו גם סוכנויות חלל, גם תעשיות, גם חברות קטנות, גם מכוני מחקר, גם אוניברסיטאות, גם מוזיאונים. זאת אומרת, כל מי שרואה את עצמו, כל ארגון שרואה את עצמו קשור ועוסק בתחום החלל, יכול להיות חבר בפדרציה, להשתתף בפעילויות שלה וגם להשפיע עליה. ודווקא היום, ככל שהעיסוק הזה בחלל הופך להיות יותר מגוון ומלא, אז לפדרציה יש יותר משמעות ויותר חשיבות, ואנחנו רואים את זה בגידול המאוד משמעותי במספר שחקנים שהם חברים שם, שאגב מדינות הם רק רבע בערך מהשחקנים, הרוב זה תעשיות, וזה בהחלט מעיד לנו על ההתפתחות שהתחום הזה עשה, ולכן גם המינוי שלי מטעם סוכנות החלל מדינת ישראל הוא מינוי מעניין. אני אמנם מייצגת את סוכנות החלל, אבל אני לא חלק מסוכנות החלל, אני בעצם חלק מקהילת החלל הישראלית.
אז באמת אנחנו מגיעים לסיום, היה כיף לדבר איתך.
תודה רבה שנתת לי את האפשרות לספר על התחום הזה.
באמת תחום מרתק. אם מישהו רוצה ללמוד, את מעבירה קורסים באוניברסיטה העברית, נכון?
נכון. אני מלמדת קורסים לתואר ראשון ולתואר שני, על הפוליטיקה של החלל, על טכנולוגיה וביטחון, על חיבור בין מחקר מדעי לפרקטיקה, אז נשמח לראות חלק מהמאזינים גם ביום מן הימים בכיתה.
אז את מלמדת קורסים של מדעי הרוח, נכון?
מדעי החברה, מדעי החברה, עם היבטים של כלכלה, של ביטחון, של אסטרטגיה.
אם יש מישהו שלומד מדעי החברה ורוצה קורסים, אין המלצה חמה.
בהחלט.
יש לך המלצה באופן כללי? אנחנו עכשיו קצת יצאנו מהסגרים, אבל לאנשים לקרוא, להתעניין, להתעמת יותר בתחום.
כן, יש ספרות די ענפה על העיסוק הזה במדיניות חלל. הרוב אמנם נכתב באנגלית, אבל יש גם קצת דברים בעברית, נגישים ברשת. יש כתבי עת שאפשר לעיין בהם, החל כתב עת שנקרא Space Policy, כתב עת שנקרא Astropolitics, עוד כתב עת יחסית חדש שמביא גם מאמרים שעוסקים בכלכלה וגם מאמרים שעוסקים במדיניות ובביזנס ובמדע, נקרא New Space, אז זה ככה למתעניינים, ויש הרבה פודקאסטים ועיסוקים בהקשר הזה.
ולסיום, אנחנו בדרך כלל מסיימים כאן עם שיר. מה השיר שלך, גנית?
מה השיר שלי? הבחירה היא קשה, אבל הייתי אומרת חלליות של ברי סחרוב וגם Space Odyssey.
באמת, המלצות חמות. תודה רבה לך.
תודה רבה, נתראות.
ועד כאן הנוכל, תודה רבה לכל מי שהצטרף. וחזרנו באמת מהפגרה. אז תודה רבה שסרפתם. תמליצו לחבר או לחברה ככה שנעזור קצת להגדיל את המאזינים וביי.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7
Commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition, 1. And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom. Stars look very different today.